ערב טוב, אנחנו אוחזים בדף כ"ט, עמוד ב', לקראת סוף השורות הצרות, שלוש שורות לפני סיום השורות הצרות, בכ"ט עמוד ב'. למדנו במשנה, רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה, פה הגמרא מצטטת את זה וכולי, בכל פרשת העיבור. הלשון במשנה, למדנו את זה בדף הקודם, שמי שמהלך בדרך, הוא לא יכול להתפלל תפילה שלמה, מה הוא עושה? מתפלל תפילה קצרה, והמשנה אמרה שם שהנוסח של התפילה הוא, ראשה השם את עמך, את שארית ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם שמע התפילה. כבר שקראנו את המשנה, רש"י מיד אמר, המילים שאתי קוראי מילים ללא פירוש, מה התרגום שלהם. אז את זה הגמרא כעת באה לבאר. שואלת הגמרא, מהי פרשת העיבור, מה הכוונה בתיבות אלה? אמר רב חסדא אמר מרוקווה, אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה. עברה זה מלשון כעס. אז גם בשעה שאתה מתמלא עליהם כעס, כאישה וברא, יהיו כל צורכיהם לפניך. איך שאמר שם מבארת רש"י, משהו שהכוונה של הדעה הזו היא כזו. בכל פרשת העיבור, בכל הפירושים שיש בתיבת עיבור, אין מלשון עברה, מלשון כעס, ואין מלשון אישה מעוברת שמלאה בבלת שלה. אותו דבר, גם בשעה שאתה הקדוש ברוך הוא, מלא בכעס, בכל זאת תרחם, יהיו צורכיהם לפניך. למה הוא מבקש את זה? כי הוא הולך במקום סכנה. אם הקדוש ברוך הוא חלילה יקפיד איתו, זה מסוכן. אז במילים, בכל פרשת העיבור, הוא רומז למצב שבו הקדוש ברוך הוא מלא בכעס. איכא דאמרי, על דרך זה לשון נוספת, זה פחות או יותר אותו תוכן, רק תרגום אחר למילים פרשת העיבור. אמר רב חסדא אמר מרוקווה, לשון נוספת בשם אותם אמוראים. אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, פרשת העיבור לפי זה הכוונה, רש"י אומר. פרשת מלשון פורשים, עיבור מלשון עבירה. הם פורשים מדברי תורה לעבירה, יהיו כל צורכיהם לפניך. זו הבקשה. למה מדברים ברמזים? אומר הריטב"א פשוט, לא רוצים להזכיר לפני הקדוש ברוך הוא, כשהולכים במקום סכנה, שחטאנו, בשפה ברורה. ולכן אומר רבי יהושע שמי שהולך במקום סכנה רומז את זה במילים פרשת העיבור לפי שתי הפירושים שהיו פה בגמרא עכשיו. סליחה על השאלה, כשאתה מתמלא עליהם עברת אישה וברא שהיא מלאה או שהיא עצבנית? שהיא מלאה. לכולם מן הסתם חלף הפירוש השני, אבל מה שכתוב זה שהיא מלאה בבלד. שהיא מלאה בבלד, אוקיי. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, המהלך במקום גדודי חיה וליסטים, מתפלל תפילה קצרה, לכאורה זה אותו דין שנאמר במשנה, מהלך במקום סכנה, אז הברייתא מפורטת שזה במקום גדודי חיה וליסטים, רק הברייתא מביאה עכשיו שלוש דעות אחרות, מה נוסח התפילה? במשנה אמרנו, הושע השם את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העיבור, יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם שמע תפילה. כעת יש שלוש דעות נוספות. ואיזה היא תפילה קצרה, מה הנוסח, רבי אליעזר אומר. עשה רצון, בא ממעל, אומר רש"י, מה הכוונה? את הרצון שלך, איך שאתה אמור לנהוג לפי התוכניות שלך, זה תעשה בשמיים ממעל. עלינו התחתונים, אל תנהג כמו שמגיע לנו לפי הרצון שלך. גם פה כותבים הראשונים, אנחנו לא רוצים לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בסדר. אז אנחנו רומזים לו, את רצונך תעשה רק בשמיים ממעל, לא אצלנו. ותן נחת רוח ליראיך מתחת, מסביר רש"י מה הכוונה. שלא יבילו את עוברי הדרכים כל מיני דברים מפחידים באמצע הדרך. הריטב"א כותב שזה המשך למשפט הקודם. את הרצונך תעשה בשמיים ממעל, כמו שאמרנו, אבל פה למטה תן נחת רוח אלינו. והטוב בעיניך עשה, אומר רש"י, גם שאתה צריך לשפוט אותנו על המעשים הלא טובים שלנו, עדיף שאתה תשפוט אותנו, ולא חלילה נקבל את זה בדרכים בצורה כביכול שלא באופן ישיר על ידך. בספר אחד הראשונים אומר בספר היקרים, שהטוב בעיניך עשה, זה חשוב מאוד לכל תפילה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לא תמיד אנחנו יודעים מה באמת טוב לנו. אז הטוב בעיניך, איך שאתה מבין מה שטוב לנו, עשה. ברוך אתה השם שמע התפילה. זה נוסח התפילה קצרה, נוסח שני, הוא חולק על רבי יהושע במשנה. דלבט, רבי יהושע אומר, פה רבי יהושע אומר נוסח אחר מדברי רבי יהושע כפי שהם לפנינו במשנה, שמע שבת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתה. ברוך אתה השם שומע תפילה. רש"י אומר ששבת זה לשון כניחה יותר מסתם תפילה. זה הנוסח. בפשטות צריך לומר שרבי יהושע פה ורבי יהושע במשנה, שתי תנאים שחולקים מה אמר רבי יהושע, כן? יש כאלה שמבינים שבתוספתא הקטע הזה לא נמצא בשמו של רבי יהושע. איזה נוסח אומרים בדרך במקום סכנה? לא, לא מסכים. כל אחד אומר נוסח אחר, מה צריך לומר בדרך? בוודאי זה נכון. למה הם חולקים? כל אחד שם דגש כנראה על פרטים שבעיניו היו יותר חשובים. אחרים אומרים, סליחה, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, דומה מאוד למה שרבי יהושע פה אומר, רק במקום שבת צעקה, ברוך אתה השם שומע תפילה. נוסח נוסף, רביעי פה בברייתא, חמישי כולל המשנה, אחרים אומרים, צורכי עמך ישראל מרובין בדעתם קצרה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולגבייה וגבייה די מחסורה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. אמר אבונה, הלכה כאחרים. להלכה נפסק, כמו הדעה הזו, כאחרים. וכך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך, שמי שנמצא בדרך מתפלל תפילה קצרה, גם אדמור הזקן בסימן קופיו, הוא לא מעתיק את כל התפילה, הוא מביא את ההתחלה שלה וכותב וכו'. זה נוסח התפילה הקצרה, כמו שאומרים אחרים פה. כמו שאמרנו, רבי יהושע בפשטות סותר את מה שהוא אמר במשנה. במשנה כתוב שבמקום סכנה מתפלל ראשה השם את אבך בכל פרשת העיבור, ופה רבי יהושע אומר משהו אחר. אז הצלח באמת כותב שהדין במשנה והדין בברייתא זה שתי דברים שונים. מה שכתוב במשנה, מי שהולך במקום סכנה זה אחד שלמשל הולך בלילה. הוא עלול ליפול לבור, הוא עלול להתקל באבן, בעץ, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישיע אותו, שיעזור לו. זה מצב פחות גרוע. מה שמדובר פה בברייתא זה אחד שהולך במקום של חיות רעות וליסטים, ששם זה מצב סכנה שלגמרי לא תלוי בו. הוא גם לא יכול לבדוק אם יש פה בור או משהו שיפול. אז על זה יש תפילות הרבה הרבה יותר רציניות, כל התפילות שיש פה בנוסח, ולכן אין סתירה בין רבי יהושע פה לרבי יהושע במשנה. כך הצלח אומר, אבל בפשטות זה לא כך, בפשטות. מקום סכנה במשנה וגדודי חיה וליסטים שפה זה אותו מקום, וכמו שאמרנו שלהלכה אדמור הזקן וכולם מביאים רק את התפילה של אחרים, משמע שכך נפסק להלכה. הצלח עצמו שואל את זה, שבפוסקים לא משהו כן. בן אדם שהוא נמצא בבלבול ובלחץ כי חסר לו דברים, הוא לא ידע להגדיר בדיוק מה חסר לו בהחלט. אין לו דעה מספיק רחבה להגדיר בצורה הנכונה מה חסר לבן אדם. צרפסידים היו אומרים, למה מרובים צרכי עמך? כי דעתם קצרה. אבל הרב מהר"ש אמר זה. אוקיי, אנחנו נמשיך. אז כמו שאמרנו, להלכה נפסק כמו אחרים. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד על הדין של תפילת הדרך, פה המקור בש"ס לדין הזה. אומרת הגמרא, אמר לאליהו, אליהו הנביא, לרבי יהודה, אחוה דרב סלה חסיד, האחיו של רב סלה החסיד, לא תרתח ולא תחטא, אל תכעס ולא תגיע לידי חטא, לא תרווה, אל תשתכר, אומר רש"י, ולא תחטא. וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקולך. לפני שאתה יוצא לדרך, תבקש רשות מהקדוש ברוך הוא, על מנת לצאת לדרך. ואז צא. מה אם הלך בקונך וצא? איפה מצינו שלפני שיוצאים לדרך? או בשעת היציאה לדרך. מבקשים רשות מהקדוש ברוך הוא, אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, זו תפילת הדרך. כשמתפללים תפילת הדרך, זו בקשת הרשות מהקדוש ברוך הוא. טוב, קצת קשה להבין, תפילת הדרך זה לכאורה תפילה על הדרך. למה זה מוגדר כבקשת רשות לצאת לדרך? אז יש מפרשים, אז ההצלח מסביר, הוא מביא את המשנה שכשהיו באים לרבי חנינא בן דוסא לבקש ממנו שיתפלל על החולה, אז הוא היה יודע מיד אם התפילה מתקבלת או לא. הוא היה אומר, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהתפילה מקובלת, ואם לא אינה מקובלת. אז אומר הצלח, שמתפללים תפילת הדרך צריך להבחין. אם התפילה שגורה בפה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מקבל אותה, ואז כאילו קיבלת רשות מהקדוש ברוך הוא לצאת לדרך. אבל אם התפילה נתקעת, לא זורמת בפה, אז אומר, לכן הוא מסביר שתפילת הדרך היא סוג של בקשת רשות. מהי תפילת הדרך? מה הנוסח של תפילת הדרך? יהי רצון מלפניך השם אלוקיי, שתוליכני לשלום ותצידני לשלום, ותשמחני לשלום ותצילני מכף כל אויב ועורב בדרך, ותח ברכה במעשה ידיי, ותתנני לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ברוך אתה השם, שומע תפילה. הנוסח שאנחנו מכירים, רק שפה בברייתא בינתיים כל הנוסח הוא בלשון יחיד, לא בלשון רבים. כמו למשל התפילות של הסכנה, של דרך סכנה שראינו לפני כמה שורות, כולם בלשון רבים, אבל זו בלשון יחיד. אומר אביי, לא, גם תפילת הדרך צריך לעשות בלשון רבים. אמר אביי, לעולם נשתף איניש נפשי בעדי ציבורה. תמיד אדם שהוא מתפלל על עצמו, יתפלל על עצמו כחלק מהרבים, ביחד עם הרבים. למה? כי אז יש לו, אומר רש"י, שמתוך כך תפילתו נשמע. ברגע שהוא כולל את עצמו עם הרבים, התפילה נשמע. אומר הצלח, מה החידוש של הבעיה? זה שבמקום סכנה אדם צריך להתפלל בלשון רבים, זה כבר ראינו מפורש. זה לא חידוש. כי במקום סכנה אדם צריך לעורר הרבה יותר רחמים. הבעיה מחדש שאפילו תפילת הדרך רגילה, שזה לא מקום סכנה, בכל זאת הוא ישתף את עצמו עם הציבור ויאמר את כולה בלשון רחמים, כמו שאנחנו באמת נוהגים לומר את זה בלשון רבים, חוץ מהמילים ותתנאי לכן ולחסד ורחמים, שזה אדמו"ר הזקן אומר בשולחן ערוך, הוא אומר את זה בסוגריים, בשם ספר הקנה, שעל פי קבלה את המילה הזו נכון לומר בלשון יחיד. אבל מעבר לזה, את כל התפילה אנחנו אומרים בלשון רבים. איך הנעימה? יהי רצון מלפניך אשר נקיינו שתוליכנו לשלום וכו'. אפילו שזה לא מקום סכנה, בכל זאת שיאמר את זה ויכלול את עצמו עם הציבור. אין מתמצלי, מתי מתפללים את תפילת הדרך? מסביר רש"י בפירוש הראשון שלו, באיזה שלב של הדרך מתפללים את התפילה? אמר רב חיסדא, משעה שמהלך בדרך. משעה שהוא מתחיל ללכת בדרך. עד כמה? עד איזה שלב בדרך הוא צריך להתפלל את תפילת הדרך? אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, עד פרסה. אם הוא כבר עקף את פרסה מתחילת הדרך, פרסה זה 4,000 קילומטר, 4,000 מטר, בסביבות 4 קילומטר, זה השיעור של פרסה. אם הוא כבר עבר את פרסה מתחילת הדרך, אז הוא כבר לא מתפלל תפילת הדרך. זה ההסבר הראשון שמסביר רש"י. הסבר נוסף אומר רש"י, שהשאלה עד כמה, זה לא באיזה שלב בדרך מתפללים את התפילה. סליחה. השאלה עד כמה זה על איזה דרך, איזה גודל דרך מתפללים תפילה. ועל זה אומרת הגמרא שמינימום של דרך שעליה מתפללים את הדרך זה דרך באורך של פרסה. אדמו"ר הזקן, שהוא מביא את הדין הזה להלכה, אז הוא מביא את ההסבר השני של רש"י, שרש"י מביא את זה בשם הבעל, שעיקר כוונת הגמרא היא על איזה גודל של דרך צריך להתפלל תפילת הדרך. דרך שהיא פחות מ-4 קילומטר, 380, סביבות 4 קילומטר, לא מתפללים עליה תפילת הדרך. אחרי זה מביא אדמו"ר הזקן את ההסבר של רש"י, שתפילת הדרך צריך לעשות בפרסה הראשונה, והוא כותב שראוי וטוב להחמיר כמו רש"י, ולכן הוא כותב להחמיר שמי שכבר בתוך פרסה למקום היד לאיפה שהוא אמור לבוא, לא יגיד תפילת הדרך. זאת אומרת, אדמור הזקן לא מחמיר כמו רש"י, כמו ההסבר שלו, שעד פרסה רק צריך להתפלל תפילת הדרך. אבל הוא לוקח אותו, הוא אומר לך, תחילה להחמיר כך, אבל בדיעבד, גם אם עברו פרסה מתפילת הדרך, מתפללים. כי עיקר הפירוש זה כמו הבא. רק במה הוא מקבל את רש"י להלכה? שאם הוא כבר נמצא בתוך פרסה ליד שהוא אמור להגיע אליו, שם הוא לא מתפלל את תפילת הדרך. יכול להיות. אבל אז אין לזה מקור בש"ס, כאילו. כל אחד מסביר את זה על משהו אחר. אם זה 5, בוודאי. מעבר לפרסה, כן? היום זה משהו אחר. כי גם אדמור הזקן באותו סימן שם מדבר שאם לא יצאת מתחום העיר ומבורה של עיר, אתה עדיין לא מתפלל, דינים נוספים. אבל מי שיצא משטח העיר ויש לו דרך של פרסה, זה המינימום שהוא צריך על מנת להתפלל תפילת הדרך. ממשיכה הגמרא, באיך חימץ לילה, באיזה צורה מתפללים את תפילת הדרך, רב חיסדא אמר, מועמד, חייבים לעמוד. ורב ששת אמר, אפילו מהלך, אפילו שהוא הולך, הוא יכול להתפלל תפילת הדרך. למה רב ששת מקל להתפלל אפילו מהלך? כי אם הבן אדם יעצור ויתפלל תפילת הדרך, וכל השיירה תמשיך ללכת הלאה, הוא לא יהיה מרוכז בתפילה שלך. מספרת הגמרא, רב חיסדא ורב ששת אבו כזה ברוך חי. רב חיסדא ורב ששת היו הולכים בדרך, קם רב חיסדא, עמד רב חיסדא כשיטתו, שתפילת הדרך צריך להתפלל מועמד וקמצים, נעצר, עמד, התפלל תפילת הדרך. אמר לרב ששת לשמי, רב ששת כידוע, כמו שרש"י גם הביא פה, היה עיוור, סגי נאור. הוא שאל את שמשו, מה היכה עביד רב חיסדא, מה עושה כעת רב חיסדא? הוא הבחין שכנראה שעוצרים, הוא מתפלא מה הוא עושה. אמר לקאיו מצרי, הוא עומד ומיד. אמר לו רב ששת, אוק מנמי לדידי, תעמיד גם אותי, תעזור לי לעמד, ועצרי גם אני אתפלל תפילת הדרך בעמידה. כי למרות שמעיקר הדין אני סובר שאפשר להתפלל לזה בישיבה אפילו מהלך, בכל זאת, אני, אם כולם עוצרים, אז הוא קרא לך את הפסוק, והיות טוב אל תקרא רע. אם כולם עומדים ואני לא טרוד להמשיך הלאה, אז גם אני אעמוד ואתפלל תפילת הדרך. כך אדמור הזקן גם להלכה פוסק באותו סימן, בסימן קוביות. כמו רב ששת, והוא גם מביא את הפסוק הזה, שעדיף להתפלל לזה בעמידה, אם כולם עוצרים ועומדים. בדיוק כמו שנהג רב ששת.
ממי?
זה מחלוקת גדולה, דיון שלם באחרונים בדיוק על הנושא. היום אנחנו יודעים שבדרך כלל אומרים תפילת הדרך ברכב, ולא מקפידים. אז יש חילוק, אם מדובר בנהג שהוא צריך להתרכז, או במישהו אחר שלא צריך להתרכז, דיון שלי. שיצרו. שואלת הגמרא, למדנו בינתיים, אנחנו מכירים שלושה סוגי תפילה. תפילה רגילה שמתפללים בבית, בבית הכנסת, כמו שצריך. תפילת אבינו, שהיא תפילה קצרה, למי שלא בקיא בתפילה או למי שהזמן שלו קצר, ותפילה קצרה למי שנמצא במקום סכנה. שואלת הגמרא, מה איכא בין אבינו לתפילה קצרה? מה החילוק שיש בין תפילת אבינו לתפילה קצרה? אז התוספות מבהירים, הגמרא ידעה שיש הבדל. היא ידעה שיש הבדל בנוסח, היא ידעה שאבינו זו תפילה שמתפעלים בשעת הדחק או מי שלא בקיא, ותפילה קצרה זו תפילה שמתפעלים במקום סכנה, הגמרא ידעה. היא רק שאלה מה ההבדלים ההלכתיים מעבר לזה בין אבינו לתפילה קצרה. אבל זה אומרת הגמרא פה שני הבדלים. שלושה הבדלים בעצם. אבינו בא אל יצלוי ג' קמייתא וג' בתרייתא. תפילת אבינו, כמו שגם אמרנו בשיעור הקודם, לפני שאומרים את הקטע הזה, צריך לומר את השלוש ברכות ראשונות, ואחריה את השלוש ברכות האחרונות באופן מלא. וכי מתי לביתי אחרי זה שהבן אדם הגיע לבית. לא בא אל המדר לצלויי, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל. למה? כי הוא התפלל, הוא אמר את הנוסח של השלוש ברכות ראשונות ואחרונות, ואמר אבינו שזה מעין כל ה-18. אבל בתפילה קצרה שתקנו לו בשעת סכנה, אז לא באי מצרויי, הוא לא צריך בשעת מעשה להתפלל, לא ג' קטה ולא ג' בטרייטה. אבל חימתי לביתי, שהוא מגיע אחרי זה לבית, באי למד על מצרויי. צריך לשוב ולהתפלל, כי הרי לא התפלל מעין 18. אז זה השתי הבדלים בינתיים. א', אם אומרים את השלוש ברכות ראשונות ואחרונות, ב', האם צריך אחרי זה בבית לשוב ולהתפלל? ואילכתה, יש פה קצת נוסח קשה, הרי לא היה בזה דיון מקודם. ההבדל השלישי הוא אבינינו מעומד, תפילה קצרה, בין מעומד, בין מעלך. אבינינו חייבים להתפלל בעמידה, כי זה לא מקום סכנה. תפילה קצרה הוא יכול בין מעומד, בין מעלך. יוצאים כאן שלושה הבדלים הלכתיים בין שתי התפילה. עכשיו הגמרא עוברת לדבר על הצורה בה מתפללים את 18. תנו רבנן, במקרים מסוימים, במאורעות מסוימים. תנו רבנן, היה רוכב על החמור והגיע זמן תפילה. אם יש לו מי שיוחז את חמורו, ירד למטה ויתפלל. ואם לאו, יישב במקומו ויתפלל. אם יש לו מי שיחוז את החמור, שירד ויתפלל כמו שצריך. אם לא, יישב במקומו. רבי אומר, בין כך ובין כך, יושב במקומו ויתפלל. למה? לפי שאין דעתו מיושבת עליו. הוא יעצור, ירד מהחמור, כל השיירה תמשיך הלאה, כך משמע מרש"י, דעתו לא מיושבת עליו, שהוא יפסיד את כולם. שנייה אחת. אמר רבא ויתי מרב שועה בן לוי, הלכה כרבי. הלכה כרבי באמת, שעדיף להתפלל את התפילה. כשרוכבים על החמור, שהדעה תהיה יותר מיושבת, מאשר שיורדים ממנה. אבל כל זה אומר אדמור הזקן, שמביא גם, שפוסק כמו רבי כמובן, כמו שכתוב פה, בתנאי שהולך ביחד עם השיירה. אם הוא מקדים את השיירה, שבלאו הכי הוא צריך להמתין להם, שיגיעו וישיגו אותו, אדמור הזקן מביא מהמגן אברהם, שבוודאי הוא צריך לעצור ולהתפלל, לרדת מהחמור, אם יש מי שאוחז לו את החמור, כי הרי פה אין את הסיבה שהוא טרוד, שהשיירה תמשיך הלאה ותברח לו. תנו רבנן, סומה הוא מי שאינו יכול לכוון את הרוחות, יכוון ליבו כנגד אש בשמיים. אחד נמצא באמצע הדרך, קשה לו לדעת לאיפה ירושלים, לאיזה כיוון מתפללים. דבר שנתקלים בו מדי פעם. מה עושים? יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים. יכוון את הלב כנגד הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והתפללו אל השם. היה עומד מחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר, והתפללו אליך דרך ארצה. היה עומד בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, או כהנים או ישראלים במקום שמותר להם להיות, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי הקודשים, מי שהיה בתוך קודש הקודשים, יש כאלה שלא גורסים את הקטע הזה, כי למי מותר להיות בתוך קודש הקודשים? מותר לכהן גדול פעם בשנה להיות שם. מי שגורס את זה, או שהכוונה אליו, אל הכהן גדול, או שהכוונה אל הפועלים שהיו מתקנים כשהיה צורך בתוך בית קודשי הקודשים. מה הוא עושה? לא, הם נמצאים שם והם צריכים להתפלל באותו רגע. מי? אם עובר זמן תפילה, הם נמצאים שם, הם חייבים להתפלל. למה לא? זה גדר של מצווה לתקן את בית המקדש? לא יודע. אולי זה גדר של בניין בית המקדש, אני לא יודע אם זה מצווה. יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת, כנגד איפה שהארון עם הכפורת היה. היה עומד אחורי בית הכפורת, אומר רש"י, בין קודשי הקודשים לכותל שהיה ממערבו היה 11 אמה. אם הוא היה עומד שמה, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת, כאילו הוא לא פורש מכל הציבור שנמצא לפני קודש הקודשים ומתפלל לכיוון הזה, אלא הוא יסתובב לכיוון הציבור ויראה את עצמו כאילו איתה. אז יוצא שכל עם ישראל יתפללו לאותו כיוון, לכפורת, לבית קודשי הקודשים ולכפורת שבתוכה. נמצא, עומד במזרח, מחזיר פניו למערב, במערב, מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום. כל עם ישראל מתפללים, מכל העולם מתפללים לאותו כיוון. נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. אמר הבבל ביתי מרבינה, מה יקרא כמגדל דוד צברך בנוי לתלפיות? אז הגמרא דורשת את תיבת תלפיות, תל שכל פיות פונים פה. כל עם ישראל מתפללים אל אותו, אל בית המקדש, זה תל שכל פיות פונים. ספרת הגמרא, עכשיו הגמרא דנה במי שלא מספיק להתפלל. הרי זמן קריאת שמע, זה זמן תפילה לכתחילה, זה רק מהנץ החמה. אותו דבר כל המצוות שבן אדם צריך לקיים, למשל, מצוות שבזמנים מיוחדים, תקיעת שופר, או מקרא מגילה מדרבנן, מהתורה אפשר לעשות את זה מעלות השחר, כי עלות השחר זה תחילת היום. אבל חכמים אמרו, אם אנשים יתחילו לקרוא מעלות השחר, הם עלולים לטעות, הם עלולים לחשוב, לפעמים לתקוע בשופר בלילה כשעדיין לא התחיל היום, או לקרוא את המגילה מוקדם. ולכן חכמים תקנו שכל המצוות שמאגות ביום לא יקיימו אותן מעלות השחר, אלא רק מנצח חמה, שאז היום ניכר ואז לא יבוא לידי טוב. מה קורה במי שצריך לצאת לדרך, למשל? אז הוא מותר לו לחזור ולהקדים לקרוא את ה... לקיים את אותה מצוות בשעה מוקדם. על דרך זה בנוגע לתפילה, חכמים תקנו שלכתחילה לא להתפלל לפני נצח חמה, מאותה סיבה, שאנשים לא יבואו לידי טעות. בכל זאת, מי שצריך לצאת לדרך, או מי שיש לו סיבה מיוחדת, אז בשעת הדחק התירו לו להקדים את התפילה לפני הזמן של נצח חמה. מספר את הגמרא, אבו עדי שמואל ולוי, אבא של אמורה שמואל. ולוי, כי אבו בא אל המי פקלאוכרה, שהיו צריכים לצאת לדרך, אבו מקדם מיומצה. אבל מה קרה? הם היו מתפללים כבר מעלות השחר, תפילת 18, אבל קריאת שמע הם עדיין לא יכלו לקרוא. כי קריאת שמע זה רק משעה שבן אדם, למדנו את זה במשנה השנייה במסכת, משעה שבן אדם מכיר את חברו, כן, משעה שיקיר בריחוק הזה, בריחוק אחר, היו כמה דעות. אז מה עושים? הרי הסדר הוא שקודם קוראים קריאת שמע ואחרי זה מתפללים 18 כדי לסמוך גאולה לתפילה. אבל היות והם היו בשעת הדחק, הם היו חייבים לצאת לדרך והם לא יוכלו להתפלל בריכוז בדרך, היו מקדימים את התפילה מוקדם וקוראים קריאת שמע אחרי זה. וכי במתי זמן קריאת שמע קראו, רק אז הם קראו קריאת שמע. ואומרת הגמרא שההנהגה שלהם היא כמו תנא קמא בברייתא שנקרא. כמען כי איתנא דתניא השכים לצאת לדרך, מביאים לו שופר ותוקע לולב ומנענע מגילה וקורא בה. כן, אחד שהיה צריך לצאת לדרך. מעניין, מדובר פה במישהו שבראש השנה השכים לצאת לדרך. מה עושים? מביאים לו שופר עוד לפני הנצח המה ותוקע. אותו דבר בנוגע ללולב, אותו דבר בנוגע למגילה. למרות שלכתחילה עושים את זה רק מהנט. וכשהגיע הזמן קריאת שמע, קורה. השכים להישב בקרון ובספינה. אה? לכן הערתי שזה דבר מעניין. מבצע שויפה, מה? יכול להיות. השכים להישב בקרון ובספינה, האם הוא היה צריך ביום רגיל לצאת לדרך, מה הוא עושה? מתפלל, מקדים את התפילה, בדיוק כמו שנהגו אבא של שמואל ולוי. וכשיגיע זמן קריאת שמע, קורה. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, בין כך ובין כך קורא קריאת שמע ומתפלל, כדי שיסמוך גאולה לתפילה. עדיף שהוא יתפלל בדרך אחרי שהוא יקרא קריאת שמע, למרות שהתפילה בדרך היא כמובן פחות בריכוז, בשביל לסמוך גאולה לתפילה. במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר? האם להקדים את ה-18 לקריאת שמע, או לחכות עם התפילה לזמן קריאת שמע בתוך הדרך? ומה איתם יפלגי? מר סבר, תנא קמא סובר, תפילה מועמד עדיף. עדיף לעשות את התפילה מועמד למרות שלא, שהוא לא יסמוך גאולה לתפילה. למה אומר רש"י? כי העמידה בתפילה מוסיפה בכוונה. ברגע שבן אדם עומד בתפילה, כמובן הוא לא בדרך, הוא יכול להיות בכוונה יותר. הלשון של אדמור הזקן, שהוא מביא את הדין הזה, שתפילה מועמדת, הלשון שלו שקולה כנגד כולם וגדולה מהם. היא גדולה יותר מסמיכת גאולה לתפילה. לכן אמרת לכמה, שעדיף להתפלל מאומן, וכך פוסק אדמו"ר הזקן להלכה. ומה סבר? רבי שמעון בן אלעזר סבר, מסמך גאולה לתפילה זה עדיף. ספר את הגמרא על דרך זה, על האנשים שהקדימו את התפילה שלהם. ספר את הגמרא, מריימה רומר זוטרה, הבו מקנפי היו אוספים בי עשרה בשבתא דרגלה, בשבת של הרגל. מסביר רש"י מה הכוונה? מה שאצלנו היום זה שבת הגדול, שבת לפני פסח, אז הרב אומר את כל ההלכות, אז איך שרש"י כותב פה, פעם ההנהגה הייתה גם בשבת לפני שבועות, למרות שאין אז הרבה הלכות כמו פסח, ויש כאלה שחולקים וסוברים שלפני שבועות אין כזה דבר שבת הגדול, וגם בשבת לפני סוכות, צריך ללמד את העם, לפני שלושת הרגלים, זה שבת הגדול. עכשיו, הם היו רוצים להתחיל את הדרשה מוקדם, מה הם עשו? הם אספו 10 אנשים, ועשו מניין מוקדם אצלם בבית, על מנת שכשהם יוכלו לצאת, לומר את הדרשה לציבור כבר משעה מוקדמת, וכל הציבור, כי הזמן קריאת שמע ותפילה, כל אחד ישתמט, יקרא שנייה בצד, שמע ישראל ויתפלל, ויחזור לשמוע את הדרשה. אבל הם, ככאלה שדרשו את הדרשה, מריימר במקום שלו ומר זוטרא בעיר שלו, אז הם, היו, הם לא יכלו באמצע לעצור ולקרוא, ולקרוא קריאת שמע ולהתפלל, אז הם אספו 10 ועשו את זה בשעה יותר מוקדמת. רבשי, מצלי בעדי ציבורה ביחיד מיושב. רבשי לא נהג ככה, תכף הגמרא תסביר למה. מה הוא היה עושה? הוא היה יוצא לדרשה עוד יותר מוקדם, הוא לא היה מארגן מניין מוקדם אצלו. היה מיד על הבוקר יוצא לדרשה, ואז תוך כדי שהמתורגמן, הרי כל המורה שהיה דורש, המתורגמן היה מעביר את הדברים שלו בכל הציבור. תוך כדי הוא היה לוחש ומתפלל את התפילה, קורא קריאת שמע ומתפלל את התפילה בזריזות ובלחש. הוא היה עושה זה מיושב, כי אם הוא היה נעמד, כל הציבור, זה היה נראה מוזר דבר ראשון, וכל הציבור היה נעמד, לכן הוא היה מתפלל את ה-18 הזה מיושב. כי הבאתי לבית, אחרי שהוא היה מסיים את הדרשה ומגיע לבית, הדר הוא היה חוזר ומצא מועמד, מתפלל שוב מועמד. אמרה לרבנן, מדוע אתה עושה ככה? מתפלל פעמיים 18, פעם ראשונה מיושב, ואחרי זה אתה נעמד. ולעבד מר יעשה כבודו, הוא עד ישמעאל ולאי. סליחה, כמריימר ומר זוטרא, תעשה כמו מריימר ומר זוטרא, שארגנו מוניין בשעה מוקדמת. אמר לה, הוא ענה להם, טריחה למילתא. זה טרחה גדולה בשביל. זה טרחה גדולה בשביל הציבור, כי אני לא מוניין לעכב את הדרשה, ולכן להקדים את זה עוד יותר מוקדם, זה גם לא טוב לי. אז הם שאלו אותו, וליעבד מר כעבוד עד ישמעאל ולאי, תעשה את ה-18 ממש ממש מוקדם, באופן שלא יטריח את הציבור, ותקרא קריאת שמע אחרי זה, כמו שעשו אבא של שמואל ולוי כשהם יצאו לדרך. אמר לו, לא חזין אלו לרבנן קשישי מנהם דאב דייחי. לא ראיתי את חכמים, הקשישים מהם שעשו ככה. זאת אומרת, ההנהגה הנכונה היא לא להתפלל מוקדם, ורק אחרי זה לקרוא קריאת שמע, אלא עדיף לקרוא קריאת שמע ולהתפלל אחרי זה. כמו שאמרנו, אדמו"ר הזקן פוסק בסימן פ"ט, כמו תנא קמא, כן מתפללים קודם מוקדם וקריאת שמע קוראים אחרי זה כשיוצאים בדרך. אבל מוסיף אדמו"ר הזקן מהמגן אברהם, כל זה רק בימי אם. היום שאנחנו בלאו הכי לא מכוונים כל כך בתפילה, לא נוהגים ככה, אלא קוראים קריאת שמע ומתפללים את התפילה בדרך. כי כל הסיבה שקמא מוותר על שמיכת גאולה לתפילה ואומר להתפלל את התפילה לפני קריאת שמע, זה בשביל הכוונה בתפילה, אבל היום שבלאו הכי קשה לנו לכוון בתפילה, אז סומכים גאולה לתפילה בדרך. כך פוסק אדמו"ר הזקן. המשנה הבאה עוסקת בנוגע לאולי אוקיי, אז זה הדין פה למעשה ברור. המשנה הבאה עוסקת בנוגע לתפילת מוסף. ומה שונה תפילת מוסף משאר התפילות? כל התפילות, שחרית, מנחה וערבית, עיקרם בקשת רחמים. 18 ברכות שמבקשים רחמים. אז נכון, הם אבות תקנו, והגמרא הוסיפה שכנגד תמידים תקנו, אבל למרות שכנגד תמידים תקנו, המהות של התפילה זה בקשת רחמים. עד כדי כך שלמדנו הלכה למעשה, שמי שהחסיר תפילה גם אם עבר יומו, יכול להשלים כי עיקר התפילה הזו בקשת רחמים. מוסף, תפילת מוסף עיקרה היא לא לבקשת רחמים, היא רק נגד קורבן מוסף. הרי אין שום תפילת מוסף שמבקשים ברחמים, זה תמיד בשבת, ביום טוב, או בראש חודש, אחרי שהתפללו בראש חודש ל-18 הרגיל. זה שלושה ברכות ראשונות, לפני שמדברים עם המלך, שלושה ברכות אחרונות אחרי שמדברים, ובאמצע ברכה שעוסקת רק בקורבן וביום, שום בקשת רחמים. ולכן המשנה עכשיו דנה האם תפילת מוסף שהיא כנגד קורבן מוסף, שהוא קורבן ציבור, האם גם היחיד מתפלל את התפילה הזו, או שהוא לא מתפלל את התפילה הזו. רבי אלעזר מתניתין, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר, תפילת המוספין מראש לא תקנו אלא בחבר עיר. חבר עיר הכוונה חבורת עיר, הכוונה ציבור, ככה שזה. וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר. תפילת מוסף, למרות שהיא כנגד קורבן מוסף, שזה קורבן ציבור, היא בין ליחיד ובין לציבור. רבי יהודה אומר משמו, רבי יהודה אומר בשם רבי אלעזר בן עזריה, שהוא הטענה הראשון שלנו, כל מקום שיש שם חבר עיר, יחיד פטור מתפילת המוספים. מה הפשט בדברים שלו? ופשוט הוא אומר שיחיד פטור ממוסף, כמו תנא קמא, כמו רבי אלעזר בן עזריה, שאומר שרק הציבור מתפלל ממוסף ולא יחיד. שאלת הגמרא, רבי יהודה, היינו תנא קמא, מה החילוק ביניהם? ואז עונה הגמרא, נגיד את זה קודם בעל פה, הבדל ביניהם פשוט. תנא קמא אומר, יחיד לא מתפלל תפילת מוסף, כי זה לא נתקע ליחיד, בשום צורה יחיד לא מתפלל תפילת מוסף. כמו שאמרנו, זה הסבר שאומר רבינו יונה, תפילת מוסף היא לא בקשת רחמים, נתקנה רק כנגד קורבן ציבור, ולכן יחיד מתפלל בשום צורה תפילת מוסף. חכמים אומרים מה פתאום? תפילת מוסף היא כשאר התפילות, גם יחיד מתפלל גם ציבור. רבי יהודה אומר בשם רבי אלעזר בן עזריה, לא כמו שתנא קמא מביא אותו, אלא מה? במקום שיש ציבור והציבור מתפלל תפילת מוסף, אז היחיד לא מתפלל. אבל במקום שאין ציבור, שם היחיד כן מתפלל תפילת מוסף. זה מה שהגמרא מסביר. איכא בעינייהו, מה קורה ביחיד שלא בחבר עיר? ההבדל בין רבי אלעזר בן עזריה, איך שמביא אותו תנא קמא, לאיך שמביא אותו רבי יהודה, זה ביחיד שלא נמצא בחבר עיר. תנא קמא סבר פטור, ורבי יהודה סבר חייב. פה צריך קצת הסבר. מילא רבי אלעזר בן עזריה, כמו שהוא אומר שיחיד לא מתפלל, זה מובן, כמו שהבנו. זה נתקן כנגד קורבן ציבור. מילא חכמים שאומרים שגם יחיד מתפלל, גם ציבור מתפלל, גם אפשר להגיד. סוף סוף זה תפילה. תפילה זה חובה שמוטלת על כל אחד ואחד. אבל מה זה הדעה שרבי יהודה אומר בשם רבי אלעזר בן עזריה? שתכף נראה שיש שפוסקים כמוהו, יש המוראים. שבמקום שיש ציבור, אז יחיד לא מתפלל. במקום שאין ציבור, שם היחיד מתפלל. מה הסברה בזה? הציבור פותר, מה פתאום? איזה מין דבר זה שציבור פותר מישהו מתפילה? למה? מה פשוט שציבור פותר? פעם הציבור פותר מישהו ממצווה? למה? מה הסברה? אפשר לומר, זה אנחנו אבל נוסיף. יש פה עוד דבר מוזר שבטח כולם שמו לב, מה זה הלשון בחבר עיר? מה זה חבר עיר? בציבור וביחיד, זה תמיד הלשון. למה המשנה נוקדת בחבר עיר? זה הסבר כל כך יפה, שלכן חשוב לי לחזור עליו. ראיתי שהפני יהושע עומד על זה, והוא נותן הסבר אחר למה יחיד, למה קורבן מוסף שונה. הבאנו את רבינו יונה, כי תפילת מוסף היא כנגד קורבן ציבור. פני יהושע אומר הסבר אחר. הוא אומר, תפילת מוסף של ראש חודש ושל יום טוב. כנגד מה זה בעיקר? כנגד קורבן מוסף של ראש חודש ויום טוב, שעיקרו היה שעיר חטאת. בשבת לא, אבל ביום טוב ובראש חודש, עיקר קורבן מוסף זה שעיר חטאת. עכשיו, יחיד אסור לו להביא חטאת אם הוא לא חטאת. אלא מה? את החטאת הציבור מביא. עכשיו הוא מביא, בנוגע לתמיד, למדנו את זה כבר בעבר, אז חכמים מינו 20, מימות עזרה, 24 משמרות, חלקו את עם ישראל, כי הגמרא בתענית שואלת, קורבנו של אדם קרב, הוא אינו עומד על גביו. איך מקריבים כל יום תמיד בשביל כל עם ישראל, כשעם ישראל לא נמצא שם? לכן חילקו את כל עם ישראל, כהנים לוויים ישראלים, ל-24 משמרות, וכל משמר מייצג את עם ישראל באותו קורבן תמיד. אומר הבני יהושע, אותו דבר הוא בנוגע לתפילת מוסף של יום טוב וראש חודש, שזה כנגד חטא. זה לא על חטאת של היחיד, כי היחיד לא בהכרח היה בקורבן חטאת, אלא על מה? זה על חטאת של הציבור. אז אם יש חבר קבוצה מהציבור שמתפלל את מוסף, כאילו היא מייצגת אותו באותו קורבן, אז כאילו הוא נמצא שם במקום שמקריבים את אותו מוסף. אבל אם אין חבר עיר, אז הוא חייב לייצג את עצמו, ולכן הוא זה שהולך, והוא זה שמחויב להתפלל את תפילת המוסף. זה על דרך, זה הרי תפילה ולא קורבן, זה הסבר יפה. עכשיו, אז יש לנו אם כן שלוש דעות בנוגע לתפילת מוסף. דעה אחת של חכמים שיחיד מחויב וציבור מחויבים, כולם מחויבים בשווה. דעה של רבי אלעזר בן עזריה, כמו שתנקמה מביא אותה, שתפילת מוסף שהיא כנגד קורבן ציבור נתקנה רק לציבור. ודעה של רבי יהודה, איך שהוא מביא את רבי אלעזר בן עזריה, שזה תלוי אם הציבור פותרים, ולפי הבני יהושע מייצגים את היחיד, או שלא, כמו מנפסק להלכה. אמר אבונה בר חיננה, אמר רב חייא בר אב, חכה רבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, שזה תלוי אם הרבים פותרים את היחיד או לא. אמר לי רב חייא ברבים, שפר כאמר, טוב מאוד אמרת שכך פסקת הלכה. למה? דאמר שמואל, שמואל סיפר, מימי לא מצלינה, מימי לא התפללתי, צלותא דמוספין ביחיד, התפילת מוסף ביחיד, בנהרדאי, בעיר נהרדאי. למה? כי יש שם ציבור, והשליח ציבור פטר אותי, אומר רש"י, לבא מהו יום, מאותו יום דאס פולמס דמלכה, שהגיע השר, שר הצבא שלנו, הגיע קבוצה, פלוגה של המלך, של הצבא, לעיר, והטרידו רבנן, זה הטריד את חכמים, ולא צלו, והם לא התפללו מוסף, וצלה לי ביחיד. והאב היחיד שלא בחבר עיר, אז רואים ששמואל העיד על עצמו שאם הציבור מתפלל, הוא לא היה מתפלל. ואם הציבור לא התפלל, הוא התפלל כמו רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה. יעתי רב חנינא קרא כמי דרבי ינאי, וכאמר הוא קרא הלכות לפני רבי ינאי, והוא אמר הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. רבי ינאי לא הסכים עם הפסק הזה, אמר לי פוק קרא איך לברא. לך תקרא את הפסקים שלך בחוץ, אני לא מקבל את הפסק הזה שהלכה כרבי יהודה משום רבי אלעזר עזריה. דאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. כעת הגמרא מביאה את רבי יוחנן, שגם אומר שלא פוסקים ככה, אלא שגם היחיד חייב במוספים כמו חכמים. אמר רבי יוחנן, אני ראיתי את רבי ינאי, דצלי, התפלל איזה 18 ועד הרצלי, והתפלל שוב פעם 18. מה יכול להיות שהוא מתפלל שתי תפילות בשעות הבוקר? כנראה התפלל שחרי והתפלל מוסף. אז הנה ראיה שהלכה כחכמים שהיחיד מחויב בתפילת המוספים. אמר לה רבי ירמיה לרמזירא, לא ראית שהתפלל מוסף, ראית שהתפלל פעמיים 18, מי אמר לך שהתפילה השנייה הייתה מוסף? ודילמה מעיקרא לא כיוון דעתיה. לא, מי אמר לך? מי אמר לרבי יוחנן שאמרת העדות הזו? כך שואל רבי ירמיה את רמזירא. ודילמה מעיקר לא כיוון דעתי, ולבסוף כיוון דעתי, אולי בהתחלה הוא התפלל 18, בלי לכוון בו, שמי שלא מכוון בתפילה, בברכה ראשונה, מחויב לחזור ולהתפלל שוב. אז הוא התפלל פעם נוספת 18, אבל זה בכלל לא היה מוסף, התפלל את שחרית פעם נוספת. אמר לי, חזי מנגב רבת כמה סידני, מי אומר את העדות הזו, שהוא התפלל פעם 18? רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא גבר הרבה, שאם הוא אומר את העדות הזו, תסמוך עליו שהוא בירר טוב את הפרטים של מה הוא התפלל לפני שהוא מסר לנו את אותה עדות. ממשיכה הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, אף על גב, דאב לא תלי סבי כנישתה בטבריה, אפילו שהיו שלושה בתי כנסת בטבריה, לא אבו מצלו, לא היו מתפללים, אלא בין העמודים, בין העמודים, היכא דאבו גרסי, היכן שהם היו לומדים. מה הקשר של הסיפור הזה פה? אז התוספות אומר שהכוונה גם לתפילת מוסף. הם לא היו הולכים להתפלל בית הכנסת, אלא היו מתפללים בין העמודים ביחיד. אז הנה שוב פעם ראיה שתפילת נוסף היא גם ביחיד, כמו שיטת חכמים. איתמה, רב יצחק בר אבדימי משום רבינו אמר, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה. הוא גם כן פסק, כמו רבי אלעזר בן עזריה, מספר את הגמרא סיפור דומה לסיפור שלמדנו מקודם על שתי תפילות רצופות. רב חייא בר אבא צהל התפלל 18 ועד הרצלי ושוב התפלל, שלכאורה הכוונה בתפילה השנייה למוסף, רואים שגם יחיד מתפלל נוסף. וזה מה שרב זעירא שאל את רב חייא בר אבא. אמר לרב זעירא, מה איתה עם העביד מערכי? מדוע התפללת פעם נוספת? אילי מה משום דלא כיוון מר דעתי, אם זה בגלל שלא כיוונת דעתך בתפילה ראשונה, לא יכול להיות, לא מסתבר שזה קרה לך. למה? כי אמר רבי אלעזר, לעולם ימוד אדם את עצמו עם לכוון ליבו, ורק אז התפלל, ואם לא, אבל להתפלל. ומסתבר שרב חייא בר אבא, שאתה לפני שניגשת להתפלל, ידעת בדעתך שאתה מרוכז בתפילה. אז לא מסתבר שהתפילה שלי הייתה כי לא היית מרוכז בראשונה, כי לא כיוונת בראשונה, אלא דלא עד כמר דריש יחד. אולי כי שכחת להתפלל, להזכיר יעלה ויבוא, זה היה בראש חודש. והתניא, הוא שאל אותו, הרי שנינו בברייתא, טעה ולא הזכיר של ראש חודש בערבית, אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשחרית. בשחרית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במוספין. במוספין אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במנחה. אז למה אתה חזרת להתפלל תפילת 18 פעם נוספת? הרי מי ששכח יעלה ויבוא, לא מחזירים אותו, כך מבואר בברייתא. אמר לי, לאו יתמר עלה, אמר רבי יוחנן בציבור שנו, האם לא אמר רבי יוחנן, האם לא למדנו על זה שרבי יוחנן אמר שמי הוא זה ששכח יעלה ויבוא ולא צריך לחזור להתפלל? רק בציבור. מה הפשט בציבור? אומר רש"י שתי הסברים. הסבר אחד, כי הוא שומע איזה מהשליח ציבור, אחרי שהוא מתפלל הוא שכח יעלה ויבוא, הוא שומע את השליח ציבור, חוזר את התפילה ואז הוא שומע יעלה ויבוא. אז היות והוא גם יזכיר בהמשך היום יעלה ויבוא, וגם עכשיו רש"י קורא לזה קצת הזכרה, הוא קצת מזכיר את זה על ידי שהוא שומע את זה מהשליח ציבור, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל יעלה ויבוא. אבל פה מדובר שהוא יתפלל ביחיד ויתפלל פעם נוספת 18. אגב, להלכה אדמור הזקן פוסק בסימן קכ"ד שבאמת מעיקר הדין אפשר להתפלל, מי ששכח יעלה ויבוא יכול להקשיב לשליח ציבור טוב ולצאת ידי חובה. אבל שוב פעם, כמו שהזכרנו לפני זה, שהיום לא כל כך מכוונים בתפילה, ויכול להיות שמי שישמע מהשץ לא יהיה מרוכז בכל מילה ומילה על מנת לצאת ידי חובה. אז היום, כמו שנוהגים לפועל, שמי ששוכח יעלה ויבוא בשחרית ומנחה, לא בערבית כמו שנראה תכף, אז הוא צריך לחזור ולהתפלל. ממשיכה הגמרא, נכון, שכחתי. זה הסבר ראשון ברש"י, למה מי ששכח יעלה ויבוא לא חוזר ומתפלל? כי הוא יכול לשמע איזה משליח ציבור, וכך אדמור הזקן מביא את זה להלכה וכל הפוסקים. רש"י מביא הסבר נוסף בשם הבאג, בציבור הכוונה לשליח ציבור, שהוא עצמו שכח להזכיר יעלה ויבוא. אז אם נגיד לו לחזור אחורה, זה להטריח את כל הציבור, אז איתו יקלו, היות ובתפילות הבאות יזכירו יעלה ויבוא. ממשיכה הגמרא, כמה אישה בין תפילה לתפילה, אחד שמתפלל שתי תפילות ברצף, או שהוא צריך לחזור ולהתפלל כי הוא שכח יעלה ויבוא, או אומר רש"י, שחרית ומוסף. אז אסור לעשות את שתי ה-18 ממש בסמיכות, צריך לעשות איזושהי הפסקה בין תפילה לתפילה. כמה צריך לשאול? רב הונא ורב חסדא, זה לא מחלוקת, רק כל אחד דורש קצת אחרת את זמן ההפסקה. אומר רש"י, אחד אמר כדי שתתכונן דעתו עליו, שיהיה הפסקה שהוא יוכל כאילו לעמוד בתחינה לפני הקדוש ברוך הוא, ואחד אמר כדי שתתחולל דעתו עליו, זה מלשון חילול. רש"י אמר שזה אותו משך זמן, וכמו שנראה כל אחד דורש את הפסוק אחרת. מאן דאמר כדי שתתכונן דעתו עליו, דכתיבה אתחנן אל השם, תפילה מלשון תחנונים. ומאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו, דכתיב ויחל משה. אמר רב ענן, אמר רב, טעה ולא הזכיר של ראש חודש הרביעי, אין מחזירין אותו לפי שאין בית דין מקדשין את החודש אלא ביום. הגמרא במסכת ראש השנה מקישה את קידוש החודש למשפט, דין מותר לעשות רק ביום, גמר דין, פסק דין מותר לתת רק ביום, וקידוש החודש הוא קש למשפט, אז בית דין היום מקדשים את החודש רק ביום. אז לכן עיקר יעלה ויבוא זה בשחרית ומנחה, ומי ששכח בשחרית ומנחה יעלה ויבוא חוזר. אבל אין קידוש החודש בלילה, ולכן מי ששכח בערבית להלכה אינו חוזר. לפי שאין בית דין קדשים את החודש אלא ביום. אמר המימר, מסתברא מילתא דרעא בחודש מלא, אבל בחודש חוזר מחזירים אותו. זאת אומרת ככה, חודש מלא, למשל עכשיו, הולך להיות לנו, זה חודש חוסר, הולך להיות השבוע, ראש חודש ביום אחד, ביום שישי. אז למה חודש אחד, על פי רוב זה חודש אחד מלא, חודש אחד חסר? למה זה ככה? כי ההיקף של הלבנה הוא לא 30 יום מלאים, אלא ההיקף של הלבנה הוא קצת פחות, ולכן. בחודש שעדיין לא הסתיים ההיקף של הלבנה, ולא הגיע הזמן של החודש החדש, יש יום נוסף, יום השלושים. יום השלושים, חצי שלו נמצא בהיקף הקודם של הלבנה, שזה שייך לחודש הקודם, וחלק מהיום, זה קצת משתנה, נמצא בחלק הבא של הלבנה, שזה שייך לחודש הבא. אז לכן גם היום הזה, יום השלושים של החודש הראשון, הוא ראש חודש בגלל החצי השני שלו. אבל זה לא עיקר ראש חודש. עיקר הראש חודש זה לא יום למד של החודש הקודם, אלא של החודש הבא שכולו תמיד בתוך הלבנה הבאה. אז הוא רצה לומר כזה דבר, מסתברא מילתא דרעא בחודש מלא, אבל בחודש חסר מחזירים אותו. באיזה ערבית רב אמר שלא מחזירים אותו? בערבית של יום למד של א' דראש חודש, כי אז זה באמת עדיין לא ראש חודש, כי ראש חודש מתחיל מאמצע יום למד, החודש הבא כאילו מתחיל מאמצע יום למד. אבל שכח יעלה ויבוא בערבית של א' שלא ליום ב' דראש חודש, אז מחזירים אותו. אמר לרב אשי נעמימן, מכדי רב תמה כמה, רב הרי אמר תם, רב לא אמר שזה קשור לחודש מלא או חסר, הטעם שהוא אמר זה לפי שאין מקדשים את החודש בלילה, אם כך מה לי חסר ומה לי מלא, אלא לא ישנה, אין שום חילוק בין היום הראשון של ראש חודש ליום השני, ומי ששכח, כך גם נפסק כמובן להלכה, מי ששכח יעלה ויבוא בערבית, לא חוזר ומתפלל ראש חודש. בנוגע לתפילת מוסף, כמו שנוהגים בפועל, נפסק להלכה בטור בשולחן ערוך, בסימן ריש פיבה, שתפילת מוסף נוהגת גם ביחיד כשיטת חכמים. דבר מעניין אגב, לא הספקתי לעיין. סימן ריש פיבה, סעיף א' הוא מביא את עצם הדין של תפילת מוספים, סעיף ב' מביא המחבר, ודרך זה בטור, את הפסק כמו חכמים, שיחיד מתפלל תפילת מוספים. אדמור הזקן לא מביא את הסעיף הזה, לא מזכיר את זה. משמיד כאילו סעיף שלם שעוסק ביחיד שמתפלל תפילת מוספים, ובכל הסימן של ריש פיבה, שהוא סימן שעוסק בתפילת מוספים, הוא לא מזכיר את ההלכה שהתפילה הזו היא גם ליחיד. זה משמע מהלכות אחרות שהוא אומר. אולי לכן הוא לא ראה צריך להקדש את זה. אני אומר, זה משמע מהלכות אחרות. נכון, אבל זה מעניין שהדבר הזה כן לא מביא את הדין הזה בשלמות, כמו שזה אצל המחבר לידם. לילה טוב, בסדר.
היית
בא
באמריקה?
באמריקה. אתם יוצאים לפריווי מהעיר, עושים מקבלים כרטיס, ושם אומרים תפילת הדרך.
עכשיו עושים
איזה שוטרים? נסעתם מתנגד פעם. הוא נסע עם אוטו ואני עם אוטו. ואמרתי לו, בוא, קח תפילת הדרך. הוא אומר, אתה נוסע עם הרבי ואני נוסע עם הקדוש ברוך הוא. ככה הוא ענה, הוא ידע שאני רבני. הוא נוסע עם הקדוש ברוך הוא ונוסע עם הרבי.
זה שהוא לא מקושר לרבי, זה מה שגורם לנו חושב שמדובר בדבר שונה.
הם מתפלים כל דבר, רבי, רבי, רבי.
זה דבר
ראשון,
גם בנוגע ליחיד, אם כבר יתפלל בצער, הוא לא יכול לחזור שחס, כי לא יהיה יותר גרוע מנוסלח, לא יהיה יותר גרוע. אבל מה הוא עונה לומר
לחצי מהלבנה? הרי אם תראה במה, השני לא יכולים קשים את החודש בלילה.
ורק בחודש
חסר וקשים
את החודש.
החודש בלילה הוא קשים את החודש. א' כל זה שמה שדה. אבל לא, למה יש זה הרי רמה, אני חושב שלא מבין. אז למה להלכה נפסק שלא אומרים בכלל יאללה ביובי שלא חוזרים בכל מהרי? והרי לא מקדשים את החודש, למה יש זה אם זה חודש מלא, אז החודש הוא מתקדש מאליו. עושים סולת תיבור הכל, אבל זה לא...
לא,
ואפשר לומר שזה בעצם הסברה של המימר. שלכם הוא מסתם במימר.